עכשיו 8:31, הגענו לאבי בלום, עורך הדין אבי בלום, אולפן רחובות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. שמע, אנחנו בדרך כלל פותחים את התוכנית, ואני שמח שאנחנו רק במחצית השנייה, כי כל הקלטה שאמרתם שווה יותר מהקלטה של כל פוליטיקאי, או כל נושא אחר, ממשפט נתניהו ועד לילת הסבירות.
בשביל תגיד, זה... זה לא מרגיש, זה אבי?
רגע, אני חייב להגיד לך משהו, אני ישבתי עם אריה דרי בשבוע שעבר ושמעתי ממנו משפט מדהים. הוא אמר, אני לא יודע מה קורה, אבל הממשלה, וזה גם מסביר למה הוא לא כל כך רוצה לחזור. לממשלה הזאת אין סייעתא דשמיא מהרגע הראשון. אתה יודע מה, כששומעים את זה מבינים גם למה.
לא כששומעים את זה, כששומעים את דרי יש לזה משמעות הרבה יותר משמעותית.
משמעות מדהימה. אבל זה מה שקורה, זה פשוט ניתוח של המציאות. לא, שום דבר לא הולך. נכון שיש דברים שכן זרועים, אבל בדברים הגדולים שום דבר לא הולך, הכל נתקע. והנה זה הדוגמה. אם, ואני מפנה גם את זה לעבר הפוליטיקאים, אם לא ידעו לדאוג לכך שתהיה תנאיה ברורה שהכסף עובר ישירות לאברכים, אז זו טעות שלהם, זה קשר שלהם. עכשיו, למה זה קורה? בואו ננתח את זה. כי בסוף מצוקת האברך לא מגיעה לפוליטיקאי. מי שישב להם על האוזן, ודרש גם את הרטרואקטיבי, ושיגיע כמה שיותר כסף, וזה טוב, זה מנהלי הכוללים ומנהלי הישיבות שעברו שנים קשות, אני לא אומר. אבל למה לא ישבו ואמרו, בואו נעשה חלוקה. קחו 30% מהתקציב, תעבירו 70%, מי שיש לו יותר גירעון, מי שיש לו פחות גירעון, ואפשר לעשות את זה. למה לא הייתה על זה, למשל, התכנסות משותפת של מועצות גדולי וחכמי התורה, להחליט מי כן ומי לא, ורק כל הזמן מדברים איתך מי יהיה הרב ראשי פה ומי יהיה הרב ראשי שם. מה עם הדברים החשובים? בשביל מה הלכנו לבחור? בשביל לדחות את בחירות לרבנים או לא? כשמדובר בלחם והחלב והחמאה של האברכים, של משפחות האברכים שכולנו כואבים, לכולנו יש משפחות כאלה, אנחנו יודעים כמה היה קשה להם בחגים האחרונים, כמה קשה להם. איפה נציגי הציבור בתמונה? ואני רוצה לספר לכם סיפור דווקא, אולי מצד אחר, אולי משם תבוא הבשורה. ישב השר יואב בן צור בחלקה שלו, בחלקה הקטנה שלו במשרד העבודה, עם מנהלי הסמינרים, ודיברו שם על הכללת תוכניות של מעט ותוכניות אחרות שיקלו מאוד על הסמינרים תקציבית. אומר, אני יודע שעברתם שנים קשות, אבל דבר אחד אני רוצה לומר לכם. אם אני לא אראה מראש שאתם מעבירים את הכסף למשפחות של בנות הסמינרים, זאת אומרת, מפחיתים את שכר הלימוד, אתם יכולים לקום וללכת, ואני אעביר את זה בוואצ'רים ישירות לידי ההורים, שיקחו קורסים, שיקחו את הכסף הזה ויסתדרו לבד. זו אמירה שהייתה צריכה לבוא מגבוה.
אמר את זה אצלנו, אמר את זה אצלנו השר בן צור, אני חושב לפני חודש, וטוב מאוד שאמר את זה.
להגיד את זה אצלנו זה דבר אחד, לשבת עם המנהלים, להסתכל להם על לבן של העיניים, וכל אחד יודע שכל אחד יש נכדות ובנות, ולהגיד להם את זה, זה דבר יפה, וחבל שזה לא נעשה בגדול, בכל משרדי הממשלה.
השאלה היא למה זה לא נעשה מול הסיפור הזה של האברכים? הרי זה היה הטיקט, זה היה העיקר, זה היה הכל, לדאוג לאברכים, לדאוג למשפחות. כי הם מרכז הליכוד שלנו.
ואני לא מזלזל, מעריכים מאוד את מנהלי המוסדות, ובאמת הם עברו שנים קשות, ואי אפשר לצפות מהם שהם מעצמם וולונטרית יעבירו את הכסף, כי כל אחד עושה את החשבון שלו וכל אחד רואה את עצמו. הוא אומר, עברתי שנה וחצי קשה, שנתיים קשות, הבאתי את הכסף לאברכים, אף אחד לא עזר לי, מותר לי להתרווח קצת ולחסות את המינוס. וזה בסדר. אבל כאן צריך לבוא מישהו גורם שלישי, מי שהביא את הכסף, כמו נדיב שמביא את הכסף, שהוא מביא תרומה, הוא בודק בשבע עיניים למי מיועד הכסף, למי הכסף מגיע. אבל הם כאן לא דאגו, למה לא דאגו? כי בסוף הם מחוברים למי, הצינור שלהם זה לא, הצינור שלהם זה אותם אנשים, זה מרכז הליכוד שלנו, של המגזר החרדי.
כלומר, אין להברכים לובי,
אין להברכים סי בכלל. אין להם מי שידאג להם, אין להם סי, אף אחד לא סופר אותם. אז כל אחד אולי יתקשר בשביל להברך כולל שלו, לידי שהמנהל, שהראש כולל שלו ידאג לו. זה הסיפור האמיתי, צריך להגיד את זה, לשים את זה על השולחן. אין מי שידאג להם, לא בחצרות הרבניים, לא במועצות גדולי התורה, אין מי שידאג להם, אין מי שיתווך, אנחנו הרי יודעים שצריך לבוא לנכד, לדאוג שישמעו.
מי כן ידאג להם?
אולי פה, אני לא יודע.
אנחנו משמשים להם לפה היום.
אנחנו משמשים להם לפה, ואני רוצה לומר לאנשים, אמרתי את זה מקודם ברמז, אנחנו שלא יושבים בכוללים, ואני אומר את זה אולי קצת יותר בפה מלא. כל מי שלא יושב ולא זכה לשבת בכולל ועמל לפרנסתו, חובה על כל אחד איכשהו להחזיק אברך.
זה עניין אחר, זה עניין אחר. בצלל, אבל זה עניין אחר.
אתם לא עושים את זה? כל אחד מאיתנו משתדל לתרום כל חודש. כל אחד מאיתנו משתדל לתרום, משתדל לעזור, משתדל להזמין כמה שיותר את קרובי המשפחה שלו. נכון, אני לא אומר. יש כאלה שיש להם יותר שיצאו אולי לעבוד. ולקחו את השיקול הזה על עצמה, ויש משלן בעולה של תורה, אבל מי ידאג לו? בסוף ברמת המקרו צריך שהם בשביל זה נבחרו, וזה בסדר, ותמיד הם נושאים את, 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 את עולם התורה על דגלם, וזה בסדר, וזה בסדר גם לנהוג את מנהלי הכוללים. אבל שימו לנגד עיניכם את האברכים, ותדאגו להם ספציפית, והרי ברור שאם היו באים, גפני וכל החבורה, היו באים, יושבים עם מנהלי הכוללים ומנהלי הישיבות, ואומרים להם, אנחנו דורשים מכם להפחית את שכר הלימוד, אחרת הכסף לא עובר. וזה היה מגובה בהחלטה מגבוה רוחנית, ברור שזה היה עובר, כי לא הייתה ברירה אחרת. אבל עכשיו לך תרדוף אחרי הרוח.
טוב, בוא נתקדם, כי אנחנו חייבים להתקדם, אין לנו עוד הרבה זמן.
נקווה שמה שעשינו כאן יעזור לסיפור הזה, וכן יפיל לך ציבורי.
אולי זה מה שיחזיר לממשלה, אם נתפוס את לשונו של דרעי, את עשיית הדשמיה, שבורחת ממנה כל הזמן מתחילת הקדנציה.
כן, הרב נגר של אומר לא מעט פעמים גם מה הסיבה לדעתו, לא נחזור על זה. ואני חייב להעביר, אני פשוט מוצף בהודעות ותגובות, גם מאברכים, גם מראשי כוללים, וגם זה הפך להיות שיח ביומיים האחרונים, מאז שפתחנו את הנושא הזה אתמול בבוקר, גם בערב במהדורה המרכזית, זה הפך להיות נושא אתמול, פתחת המהדורה. אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו בעד האברכים, ובעד ראשי הכוללים שמתאמצים להביא עוד ועוד כספים,
אני חושב שאין מה לבוא אליהם בטענה, כי כל אחד ישים את עצמו בנעליהם.
בדיוק,
אנשים עם גירעונות, עברו שנים קשות, לא דורשים מהם את זה, אף אחד לא דורש מהם את זה. אז כל אחד בסיטואציה הזאת,
התנדבו לפתוח כולל להחזיק אברכים ולומדי תורה, וצריך להריץ אותם על כך, אבל צריך גם לוודא
שאברכים. וכוללים זה הסיפור הכי קשה, מה אתה בסוף מקבל? אתה רוב העול עליך. אז אי אפשר לצפות מהם שוולונטרית הם יתנדבו להיות אלה שרצים קדימה ומביאים את כל הכסף. מי שעושה את זה כל הכבוד לו.
כן, אבל עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה אחת. למה הכסף לא עבר ישירות לאברכים? למה?
זו כבר שאלה שהיא לא קשורה לראשי הכוללים.
זה כן קשור, זה קשור להכל.
לא, היא קשורה לפוליטיקאים, שתכם שנות את ההגדרות של זה.
זה לפוליטיקאים, למה הכסף לא עבר ישירות לאברכים?
טוב, אבי, בוא נתקדם. בשיחה המקדימה תכננו לדבר על דברים אחרים לגמרי, אז בוא נעשה את זה, נעשה את זה קצת קצר. יש לנו את תיק נתניהו ועוד כמה עניינים. אז בוא נדבר על תיק נתניהו, אפרופו חקירת מילצ'ן, או איך שאמר לנו, מי זה היה השבוע, דוד? שקוראים לו מילצ'ן.
מילצ'ן, כן.
מילצ'ן, כן. טוב,
היית בלו... הוא יליד לחובות, אגב.
מילצ'ן? אוקיי. כן, היית אני... בבריטניה כשהחקירה כן. החלה שם.
נכון, מזג אוויר לוהט, אגב חם, החום, אמר לי מישהו, הבאתם את החום הישראלי, את מזג האוויר ואת הטמפרטורה הישראלית לכאן. תראה, אני רוצה לנתח את זה אחרי שיחה עם גורם בצוות התביעה דווקא, איך הם רואים את זה? כי אנחנו כל הזמן מדברים על הזווית של נתניהו, שאומר הוא חברי כאח לי, לפני 15 שנה אני כבר אמרתי שאני מוציא את העסקים שלי, ודווקא בתביעה הם יוצאים, ולדעתם זו העדות שהכי הועילה להם עד כה, כי הם לא הלכו כאן על עילת השוחד, אלא על הפרת אמונים, עומדים לפניהם שני תקדימים, אחד מה שהיה בשעתו עם שמעון שבס, שהוא נתן טובות, שהוא בעצם צ'יפר את כל מיני גורמים שהם מקורבים אליו, אנשי עסקים, אומרים כאן לכאורה, לפי לפחות מה שאומר מילצ'ן זה היה, והתקדים השני, הגרוע יותר, זה הפרת האמונים של אולמרט, ושם אולמרט קיבל מתנות, פחות או יותר מטלינסקי, פחות או יותר בשווי, שנתן מילצ'ן לנתניהו. גם שם נטען שמנגד הוא לא קיבל שום דבר, אלא היה דוד חביב כזה שבא ושופך את הכסף, אומרים אותו דבר, אם כך על אותה עבירה, אחרי העדות של מילצ'ן אפשר להרשיע את נתניהו. ממש אני לא בטוח שהם צודקים, בגלל שאצל מילצ'ן, אצל טלינסקי, מדובר היה בכסף מזומן. כאן מדובר במתנות מתקלות, צריך לשים לב לעובדה הזאת. סיגרים, מתנה מתקלה. גמדים, כן, זה החולצות, מתנה מתקלה. אפילו הברודים, השמפניה הזאת, מתנה מתקלה. היחידה שקיבלה מתנות שאינן מתקלות, זו הגברת שרה נתניהו, שמילצ'ן העיד שהיא מנגד גם נתנה מתנות. הוא העיד את זה בעדות שלו, בניגוד למה שאמר בחקירה, ושרה נתניהו היא לא ביבי. אז אם ההגנה תצליח לנתק בין ביבי לבין שרה, אולי קצת לגרום לאיזשהו מתח ביניהם, אולי אפילו מתח מלאכותי, אז יכול להיות שמצבה יהיה טוב יותר. מכל זה אני מגיע למסקנה שמילצ'ן לא אמר אפילו מילה אחת. הוא בא, הוא נראה מרושל כזה, ראיתם אותו, הוא תמיד מעונב, מחויית, הוא בא מרושל, לדעתי הכל מכוון. הוא היה מפיק ונשאר מפיק. והוא לא אמר מילה אחת בלי שהוא קיבל לפני זה, תדרוך מפורט של עורכי הדין שלו, של יועציו המשפטיים, מה לומר ואיך לומר, ולמרות שהוא לא חזר בו ממה שהוא אמר בחקירה, הוא גלגל חבל הצלה לא רע לעבר ההגנה, נראה מה יעשה אם זה המתחדד הלאה.
ואיך תסביר את מה ששואלת אותו אתמול התובעת, מי ביקש ממך להיות מעורב במאמצים לתיווך בין ישראל היום לידיעות אחרונות? מילצ'ן אומר, סביר להניח שראש הממשלה ואשתו. מה זה אומר סביר להניח?
בסדר, סביר להניח זו תשובה שאני עדיין יוכל לחזור מכל התשובות האלה. זה כמו כל תשובה שהוא אמר, שים לב, הוא התחיל ב-אני לא זוכר. עכשיו, זה לא סתם שהוא לא זוכר. הוא, איך אמרה זה פונזננטיקץ, השופטת ההיא, שהוא צריכה לשחק אותה מופתעת, זה בשביל שאחר כך, כשיבוא, תבוא ההגנה, אז הוא יגיד, כן, הזכירו לי, אני לא באמת זוכר, היא אמרה, אז אותו דבר סביר להניח, הסביר להניח מאפשר לך להתהפך אחר כך בחקירה נגדית. ולדעתי כל אמירה כזאת היא מכוונת, וכאן מגיעה העבודה הגדולה של המתחדה, של צוות ההגנה, לקחת את קצה החוט הזה שהוא נתן להם, ולגלגל את זה הלאה, וראינו בעדויות קודמות, ראינו שזה עובד, זה עבד יפה לבועז בן צור בתיק 4000, התיק הזה הרבה יותר קשה, אם מסתכלים, אתה יודע, במונחים בריטיים, שמדברים שם על ליגה משבת לשבת, אז המגרש הזה הרבה יותר קשה, כי זה מגרש של הפרת אמונים, שקל יותר להוכיח את זה, זה המתנות כאן ניתנו כמעט בוודאות, רק צריך להוכיח מהי הכמות, אגב שגם כאן, כשמילצ'ן אומר, כן, היו כמה שהבאתי להם, חצי קופסה, קופסה, מה הוא אומר בזה? כל מה שהרי הפרקליטות שמה בסוף שיש מאות אלפי דולרים, הסיכום הזה, הכימות הזה של הכסף, מתבסס על כך שלקחו את החשבוניות של מילצ'ן, אמרו כל החשבוניות היו לפי הדס קליין לביבי, אם ככה זה מה שהוא קיבל. ברגע שמילצ'ן אומר, הבאתי לזה חצי קופסה, לאו חצי קופסה, אתה כבר לא יכול לעקוב אחרי זה. אז אין לך שום הוכחה שזה מה שנתניהו קיבל.
גלגל
כאן לא מעט, לא מעט חבלי הצלה, שההגנה צריכה להשתמש בהם הלאה בחוכמה.
אני רוצה לדבר איתך, אבי, על אירוע שמתהווה ממש ביממה האחרונה, וזה השר יריב לוין נגד נתניהו, ראש בראש. כלומר, אנחנו מתקרבים
לאימון, זה מאחורי הקלעים כמובן, בחדרי החדרים.
מה שפוצץ את לוין לדעתי, שהוא קם אתמול בבוקר, הוא רואה שהמשטרה מתעלמת ממנו, ואז מתברך שבכלל מפקדת התחנה היא קרובת משפחה של אחד מבחירי האופוזיציה. זאת אומרת, אין לממשלה שליטה בשום דבר, ואז כשאתה כבר רוצה, בכלום, ממש, ואז כשאתה כבר רוצה לבוא ולהעביר איזושהי עילת סבירות מרוכחת, גם את זה ביבי מנסה למסמס, עכשיו שזה יחול רק על הממשלה, ולא על ראשי רשויות, ובאיזושהי נוסחה כזאת, שתעבור גם בגרון של אהרון ברק, כמו שאמר, ניתן ללוין איזה משהו. ולכן לדעתי הוא התפוצץ, זה גרם לו להתפוצץ, לצאת לאימות, אולי בפעם הראשונה, בנוכחות אנשים אחרים מול נתניהו, ולדעתי זו תהיה התחלה ולא הסוף, ואנחנו נראה איזשהו חיכוך ביניהם שהולך ומתעצם, כי לוין לא יכול לאפשר לנתניהו לברוח מזה, בדרך שביבי רוצה לברוח. ביבי רוצה לשים את כל זה מאחוריו, ולהתקדם לגמרי במישורים אחרים. מבחינתו כל הרפורמה הזאת היא רק מטרד, שאם אהרון ברק אמר שהוא צריך לרצות את לוין, אני חושב שביבי מרגיש עוד יותר ממנו, שכל מה שהוא רוצה זה לרצות את יריב ולהמשיך הלאה.
טוב, איך יראו פה הימים הבאים עם האנרכיסטים?
ראיתי שיש הפגנות שם, יש נגיד עומדים 100-200 אנשי ימין עם 40 שוטרים שמקיפים אותם, ומולם המפגינים של השמאל עם שוטר או שניים שמחייכים אליהם. ככה זה יימשך. נראה פשוט שאנחנו באופוזיציה, והם שולטים בכל המוסדות, כל מוסרות השלטון בידיהם.
לא יאומן, לא יאומן. אין משטרה, אין פרקליטות, אין
יועצת משפטית לממשלה. שחרדים היו מתבטאים ככה כלפי חילונים ברכבת, ברחוב, באוטובוסים, ולא היו מזמנים אף אחד לחקירה על הסתה, הרי היועץ המשפטי מוסמך להגיד שזו הסתה, ולהעמיד על זה לדין. למה זה לא קורה? זו תופעה. הרי אם זה היה קורה בגרמניה, התובע לא היה עושה סוף לתופעה הזאת, ומעמיד לדין, או קורא לפחות לחקירה, מישהו אחד נקרא לחקירה, הסתה ברחוב. למה מחכים שישפך פה דם? הרי גם זה יגיע בסוף.
פתחתי את השידור בזה שמה שמתנהל כמו בדיחה, ממשיך כמו בדיחה, זו בדיחה אחת גדולה. כן. זה בעצם הסיפור הזה עם המשטרה ויאיר גולן ואהוד ברק וכל האחרים. זה, מאחורי כל זה לא יעמוד כלום ושום דבר. לא כתבי אישום ושום דבר.
עורך הדין אבי בלום, פרשננו הפוליטי, היה לנו נעונק מדי יום רביעי. אנחנו ניפגש כאן
תמשיכו להדהד את המסר שהכסף צריך להגיע לאברכים. בשביל זה נבחרתם.
בהחלט לגמרי. אבי, תודה, שיהיה בשרות טובות, בוקר טוב.
יום טוב. כל חי תמיד איתי.